מתאים ביום הזה, יום הזיכרון לרבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, מאשר ללמוד מדבריו הוא בעצמו. אפשר לדבר על האישיות של רבינו. יש הרבה מה להגיד, כבר דברים רבים נכתבו על זה. מי שיכיר ופגש את רבינו, זה מיד עשה עליו רושם מיוחד, שלא מדובר באדם רגיל, אפילו לא באדם גדול בלבד. אלא מתוך רבינו הרגשנו שיוצא אור מיוחד, אנרגיה מיוחדת, אנרגיה של אמונה, אנרגיה של ביטחון, אנרגיה של נחישות. הרגשנו נחישות מאוד גדולה, הרגשנו תורה מאוד בנויה, מאוד מבוססת, והרגשנו שדרכו אנחנו מקבלים אור, אור של תורה שעבר דרך אביו מהדורות הקודמים והקדומים. הרגשנו שאנחנו מחברים, שאנחנו מתחברים לתורה של דורות. זאת הייתה הרגשה מיוחדת. גם הייתה לו דרך מאוד מיוחדת להעביר רעיונות עמוקים שאנחנו היום מתפרנסים מהם. האמת שלו לדברי הרב צבי יהודה ואביו מרן הרב קוק, היינו היום כתועים במדבר. לכן חשבתי לנכון ללמוד מתוך הספר אור לנתיבתי, שכידוע הוא אוסף של רישומים, רשימות שהרב צבי יהודה כתב, ואחר כך אספו אותם ועשו מזה ספר ארוך ומסודר על פי נושאים, גם בסוף הספר דברי מקורות, הרב שטיינר, הרב של גבעת מרדכי. חשבתי שנלמד מאמר אחד שנקרא מאמר על השלום. זה שמו של המאמר. במאמר הזה מופיע כחוט השדרה אחד מן הרעיונות המרכזיים שינקנו מתורת רבינו, ומתוך זה גם מתורת אביו שהיה גם רבו. מה שמיוחד בתורה הזאת הוא שקיבלנו כללים. אפשר ללמוד תורה פרטים של תורה, אבל האמת היא שהחשוב, החיוני בתורה, זה דווקא לדעת את הפרטים. זה לא מיקרופון. מיקרופון? חשבתי שזה בשביל השידורים. זה מיקרופון? שומעים יותר? זה צריך להגביר. אם כן, מה שמיוחד, שאנחנו קיבלנו כללים של תורה, הבנות כלליות. שימוש תלמידי חכמים זה לא בעיקר ללמוד פרטי הלכות. ודאי, הרבה צריך לשאול ולברר ולשמש תלמידי חכמים כדי לדעת גם איך מיישמים את התורה. אבל העיקר בשימוש תלמידי חכמים הוא לדעת עקרונות של תורה. מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה ומצפה מן האדם, באופן כללי. אז במאמר הזה מופיעים כמה עקרונות כאלה. והאמת, עיקרון אחד בסיסי. אז ניגש ביחד ונשתדל להבין את דברי הרב ציודה ז"ל. עצם הרעיון וההשתדלות להשכנת שלום בעולם ושיפור חיי האנושיות ברוח ובחומר, ודאי גדול ונהדר הוא. מרהיב נפש כל דורש טובת האדם הנברא בצלם. זאת אומרת, זה של האדם, זה שבכלל יש שאיפה להשכין שלום בעולם, לשפר את חיי האדם בכלל, בכלל האנושות, לשפר את חייו בכל, ברוח ובחומר. הרעיון הזה זה רעיון נפלא. שיהיה טוב בעולם. שיהיה טוב מכל הבחינות. ולמה בכלל יש רעיון כזה? פשוט, כי האדם נברא בצלם. ראוי של האדם הכללי, העולמי, שנברא בצלם, יהיו חיים טובים. חיים מתוקנים. חיים מסודרים. חיים שאין בהם לא רעב ולא פשע. לא מחלה ולא צרה. ככה ראוי. זה רעיון נפלא. לא רק הרעיון, גם ההשתדלות. ההשתדלות להוציא את הרעיון הזה לפועל. לתרגם אותו במעשה. להיות מן הפועלים, עוזרים, מסייעים, ועושים את הכל כדי שלאדם בעולם יהיה טוב. טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. נותן לחם לכל בשר, ודאי. אומר הרב, גם כמה מרבותינו, גדולי ישראל, מן ראשונים ועד אחרונים, כמו הרמב״ם במורה הנבוכים, ורבינו בחיי בחובת הלבבות, ורבי משה חיים לוצאטו במסילת ישרים, אמנם הדגישו את הערך הכללי של תיקון האחווה המדינית. קיצור, שבני אדם יחיו באהבה ובאחווה, בשלום ורעות. כל בני אדם, בכלל העולם. מה יותר טוב מזה? שבני אדם יחיו בשלום. זה רעיון נפלא. הם בעצמם, הנה, גדולי רבותינו, מי גדול לנו מהרמב״ם, בעל חובות הלבבות, הרמח"ל, הם הדגישו את זה. ויושר הנהגת החברה האנושית, ודאי, שבכלל צריך לצפות ולקוות ולפעול ולעשות שבני אדם בכלל העולם יחיו בשלום. זה פשוט. דבר הזה מופיע עם הדרכת התורה והשפעתה. לכן מצאנו בתורה סיפור על הדורות הראשונים. לכאורה מה זה נוגע לנו? שלא נהגו נכון בדור המבול ותמלא ארץ חמס, ולא נהגו נכון בסדום ועמורה. מה אכפת לנו? זאת אומרת, מה אכפת לנו? אכפת לנו מאוד. זה מאוד מצער, זה מאוד כואב. זה אומר שהתוכנית האלוקית עוד לא נתגלתה. חביב האדם שנברא בצלם. זה נוגע לנו. אנחנו בהר סיני, בני ישראל, קיבלנו דרך התורה את ההבלטה, את הדרישה הזאת, שכלל האנושות תהיה מתוקנת. יש בנו אכפתיות עצומה לכך שכלל האדם יהיה מתוקן. ודאי. זה דבר נפלא הרעיון הזה. שאיפה לשלום, שאיפה לתיקון כלל העולם. שכל בני אדם יהיו שווים. שלא יהיה לא רשע ולא פשע. לא אסונות טבע ולא אסונות אדם. ודאי. אבל, אומר הרב ציודה, הרעיון הזה שקונה יותר ויותר את מקומו בעולם, בעולם המתורבת, קונה יותר ויותר את מקומו, זה הזמן, דווקא בגלל שהרעיון הזה היום כל כך מסתובב בעולם. זה הזמן לזכור ולהזכיר. עכשיו. עכשיו שהרעיון הזה עשה לעצמו כנפיים. עכשיו שבכלל העולם ברור שעולם מתוקן זה עולם של שלום. זה עולם של אחווה. זה עולם של שאיפה שיהיה טוב לכולם. דווקא צריך לזכור ולהזכיר תמיד. כמו הם, כמו רבותינו, במהות חייהם וענייניהם, ובייחוד בזמננו זה. זה אחד מן הדברים המיוחדים בהבנות המיוחדות שהיו לגדולי ישראל במשך כל הדורות, ומאפיינת את גדולי ישראל בדורנו זה. זה שהם מבינים לא רק את הפרטים, אלא את המגמות הכלליות בעולם. ומתוך זה באים לתת הדרכה. לאור העובדה שעכשיו בעולם מתעוררים לזה, שמבינים את זה, שיש זכויות האדם בכלל, שהשאיפה הכללית והכוללת צריכה להיות השלום בעולם. דווקא עכשיו צריך לזכור ולהזכיר. למי? קודם כל לעצמנו. זה הזמן. אם אתה שם לב למגמה כללית בעולם, אם אתה רואה שזה ממשמש ובא, צריך מיד להעמיק באמונה ולזכור ולהזכיר לעצמנו כללי אמונה. מה הם? את האמת היסודית, ההיסטורית הממשית המוחלטת. צריך לזכור ולהזכיר אמת כאן. דווקא עכשיו. האמת הזאת היא לא רק אמת נלמדת. היא לא רק אמת פילוסופית, רעיונית. הרב ציודה מדגיש, היא אמת יסודית, היסטורית, ממשית, מוחלטת. זו אמת שעושה את דרכה כל הזמן בהיסטוריה הכללית, האנושית, וכמובן בהיסטוריה הישראלית. איזו אמת? כי כשם שלא ייקון צדק ושלום בעולם, במובן הכללי, במאמים ובמדינות, מה שנקרא בקיצור חזון השלום. יש בעולם היום חזון השלום. בלשון מודרנית, שימושית רגילה, עידן השלום. יש, צריך לדעת, שהיסטוריה מתנהלת על פי רעיונות מסוימים שתופסים את מקומם בחברה האנושית בכלל, והם עושים את דרכם. אתה לא יכול להתעלם מזה. זה בא מאיזשהו מקום, הדבר הזה, שפתאום בעולם היום רעיון השלום קנה את מקומו. זאת עובדה. יש שאיפה לזה, מדברים על זה. לומדים ומלמדים את זה. אז זה הזמן עכשיו לדבר על זה. שהדבר הזה, שלא ייקון צדק ושלום בעולם במובן הכללי, בעמים ובמדינות, כלומר הרעיון הכללי של השלום, אלא הרעיון הזה יוכל למצוא את מקומו הממשי בעולם ביות צדק ושלום לישראל, ללב האומות, כן, גם הצדק והשלום הממשי במשטר החיים החברתיים מקבל הוא ערך של קיימה וממשיות רק בהארת תורת ישראל ונצח חייו ותיקון הודו. מה אומר הרב? אומר, זה הזמן עכשיו לזכור שכדי להרחיב את הרעיון הזה עד כדי התקיימותו הממשית. רעיון בהתחלה זה בא כאיזה עירור, כמחשבה נוגעת ואינה נוגעת. ולאט לאט היא לובשת צורה, כותבים ספרים, נותנים הרצאות, פועלים, קמות תנועות, בני אדם מתמסרים בצורה מאוד אידיאלית לזה. תנועות שלום, רופאים ללא גבולות, עזרה לכל אדם בעולם, כל בני אדם שווים, לכולם צלם אלוקים. לאט לאט זה קונה את דרכו. ובצדק, אבל צריך לדעת שעדיין כדי שהרעיון הזה יקנה את מקומו הסופי בעולם, יש עוד תנאי. רק אם יהיה צדק ושלום לישראל, ורק זה מצד העם, אם רעיונות השלום ימצאו בסופו של דבר את אחיזתם בתורת ישראל. כמו שכותב כאן הרב בפסקה
הפסקה האחרונה, מקבל הוא ערך של קיימה וממשיות, רק בהארת תורת ישראל ונצח חייו של העם הזה, ותיקון הודו. למה זה באמת ככה? אז הוא כתב למה זה באמת ככה. כי ישראל זה לב האומות. על פי ההגדרה המיוחדת של הכוזרי במאמר השני. איך אתה רוצה שבאמת רעיון השלום יקנה את מקומו בעולם ויהפוך לדבר של ממש, אם ללב אין שלום? אם ללב אין צדק. לא מתייחסים על הלב במידת הצדק. אני רוצה לצטט לכן כאן, כיוון שדרך הבן, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, אנחנו מקבלים גם את תורת אביו, אז אני אצטט מתורת אביו. מה שכותב מרן הרב קוק, הוא כתב באיגרת, בחלק השלישי של האיגרות, איגרת תו תו נון תת. בהתייחסו, לאיזה רעיון שמסתובב כרגע בעולם. הוא כתב ככה, אני מצטט, כי אין ספק בדבר, שכל זמן שלא יתוקן מצב ישראל, על ידי השבת גזילת ארצו אליו, לא תישא המלחמה הנוראה הזאת. הוא התכוון למלחמת העולם הראשונה. האיגרת הזאת נכתבה בשלהי מלחמת עולם הראשונה. המלחמה הולכת ומסתיימת. מנצחים. תקווה גדולה מתעוררת. שזהו. שזו תהיה המלחמה האחרונה. זה מה שחושבים. מלחמה הזאת הייתה מלחמה נוראה. מתו אלפים, עשרות אלפים בגזים. במלחמה. לא מדובר על מלחמת העולם השנייה, שהיו לוקחים אנשים לתאי הגזים. לא. במהלך המלחמה היו תוקפים בגזים את החיילים. אנשים מתו כמו זבובים. ובשלהי המלחמה זהו. המלחמה הולכת ונגמרת, זאת היא המלחמה האחרונה באירופה, הכל יסתדר. זהו. אז הרב כותב ככה, כי אין ספק בדבר שכל זמן שלא יתוקן מצב ישראל על ידי השבת גזלת ארצו, אנחנו בתו שין, תו רש, סליחה, תו רש, עין חט. 18. סוף מלחמת העולם הראשונה. כל זמן שלא יתוקן מצב ישראל על ידי השבת גזלת ארצו אליו, לא תישא המלחמה הנוראה הזאת כל פרי לשלום האנושי הכללי. היו אז כבר עסוקים בניסוחי הסכמי השלום, שעל פי ההסכמים האלה לא תהיה יותר מלחמת עולם. כמה זה לקח? נו, תעשו חשבון בין 18 ל-44, כמה שנים בדיוק זה לקח? 26 שנים? סליחה, פחות. כבר 39, תחילת המלחמה. נכון. 21 שנים לאחר מכן, העולם הכיר מלחמה שהייתה פי כמה וכמה נוראה מן המלחמה הקודמת. אומר הרב, אתם טועים. אתם חושבים שיקון השלום העולמי, כבר דיברו על סדרים, איך בעולם יבטיחו את השלום, אילו מוסדות יקימו, כדי שסוף סוף יהיה שלום בעולם, בין כל העמים, והכל יסתדר. אומר הרב, אתם טועים, זה לא יהיה. למה לא? בגלל שאין שלום לישראל, ובגלל שלא נעשה צדק עם ישראל, לב האומות. אם בלב אין הרגשת שלום וצדק, אתם חושבים שרעיונות שמפריחים באוויר ימצאו את מושבם הממשי? מה פתאום? שום פנים ואופן. זה לא יהיה. זה יישאר כלי בלי תוכן. מילים בלי ממשות. כי הלב לא מרגיש את זה. כי עם ישראל עדיין עשוק. כי עם ישראל עדיין גזול. כי עם ישראל לא בשלום. וההפך, כבר נעשה חשבון פשוט, כמה שנים זה לקחת שעם ישראל סבל את הדבר, אחד מן הדברים היותר נוראים, אולי הדבר הכי נורא שקרה לו בתולדותיו, השואה. ולכן, אכן, לא היה שלום לעולם. עשרות מיליוני אנשים נהרגו. עד היום עוד לא בטוחים במספרים. כמה אנשים מכלל האנושות מתו באותה מלחמה. לא התכונן אותו השלום. התוכנית האידיאלית, אומר הרב ציודה, להישרת החיים במובן אנושי כללי, מתאימה היא והגונה היא לתורת בני נוח, נכון? ודאי, תורת בני נוח, אין ספק שהיא אכן רוצה את זה. התוכנית האידיאלית להשרת החיים במובן אנושי כללי, זה מה? זה באמת לסדר את החיים. הטבע הפשוט האנושי מחפש את זה, מבקש את זה, רוצה את זה. איך לא? זאת שאיפה טובה, לגיטימית, אנושית, נכונה, טובה, אהבת השלום והאחווה. זה מתאים בדיוק לסדר של בני נוח. ומי שיעמיק במצוות האלה, שבע מצוות בני נוח, ימצא באמת את הגרעין הנכון לסידור החיים האידיאלי על הצד הטבעי. לא לחצוח, לא לגנוב. אפילו יחס נכון כלפי בעלי חיים, עבר מן החי. איזה מין דבר זה? אכזריות כזאת? עבר מן החי? לתלוש עבר מן החי? מבעל חי? אם תהיה לך אכזריות כזאת כלפי בעלי חיים, ברור שתהיה לך גם אכזריות כזאת. בסופו של דבר, כלפי בני אדם, כמו שמצאנו בעולם, זה בסדר גמור. צריך לתקן את זה. אבל את שלמות אמיתיותה וביטחון התקיימותה מקבלת היא, אבל השלמות, שלמות הרעיון הזה, לא רק שלמות הרעיון, הרצון לממש את זה, הרצון לקיים את זה בפועל, הרצון להביא את זה עד למעשה, בין אידיאל לבין מעשה, יש עוד דרך מאוד ארוכה. הרבה בני אדם מסוגלים לדבר על רעיונות מאוד יפים, מאוד גדולים. אבל עד שאתה מוציא את זה לפועל, צריך שהרעיון יהיה מאוד בהיר, מאוד ברור, מאוד אמיתי, מאוד ממשי ברצון. זה כבר הרבה זמן שמדברים על השלום. בינתיים, כלי הנשק פועלים טוב מאוד. בכלל העולם, התעשייה הכי מפותחת, הכי מרוויחה. אבל את שלימות אמיתיותה וביטחון התקיימותה מקבלת היא לפי שייכותה, בהתייחסותה. איך זה באמת ילבש לבוש ממשי? בהתייחסותה אל מקור המוסר, הצדק והשלום, החסד והאמת, היושר והתואר, המקור האלוקי, היציב והקיים, החי והנאמן, המופיע בישראל, בתורתו ובחייו. למה הבעת העליה? למה באמת בן אדם לא יצליחו להוציא את זה לפועל, בלי להתייחס לעם ישראל ולתורתו? הסיבה היא שהאווירה הכללית של תורה, ההדרכה היותר ברורה שיש בתורה, היא להוציא מחשבות ורעיונות גדולים אל הפועל. זה כל עניין התורה, וזה כל עניין החיים של העם הזה. החיים של העם הזה, וחיי עולם נטע בתוכנו, זה לא לדבר על דברים גדולים. זה לחיות אותם כל הזמן, בפועל. אנחנו ניתן דוגמה. באחד מן המאמרים שלו, מרן הרב קוק מדבר על השבת. שבת. אז זה שבת. שבת, שבת אצל הדתיים זה לא לעשות מלאכות. מלאכה הזאת אסורה, ומלאכה הזאת אסורה, ומלאכה הזאת אסורה, וזה אסור וזה מותר. אומר מרן הרב קוק, הרעיון הגדול, אחד מן הרעיונות הגדולים שמסתתרים בשבת, זה שוויון. הוא מדבר על המתח החברתי, סוציאלי, שיתעורר בחברה, כשהיא תהפוך להיות חברה מפותחת, כלכלית, עם הרבה רווחה, כשהמציאות הכלכלית תביא לכך שיהיו אנשים עם המון רווחים, יהיו אנשים עשירים מאוד בעם, ויהיו אנשים מאוד עניים, ולאט לאט הפער בין שני סוגי אנשים אלה ילך ויגדל. איזה מתח זה יביא בחברה, שיש לך מנהל בנק שיכול להרוויח יותר מ100,000 שקל, ויש לך אדם שמשתוקק ל100 שקל. וזה מצב זה יביא בחברה. מתחים אדירים. יהיו מאבקים גדולים. ככה הוא צופה. כתב את זה לפני עשרות שנים, כשבקושי לאנשים בארץ היה מה לאכול. אז אומר, מה יהיה התיקון? איך מתגברים על זה? איך מסדרים את העניינים? איך עושים שהעני והעשיר לא יהיו עוינים זה לזה? מה? הרצאות בהרצליה על הצדק החברתי-כלכלי? בטח. כשאתה יושב בבית מלון, ואתה עם כל האמצעים מדבר על הצדק חברתי-כלכלי, זה מאוד קל, מאוד נוח. זה לא כל כך עוזר לאו שעומד בתור בלשכת הרווחה או בלשכת העבודה ומנסה למצוא עבודה. לא בדיוק עוזר לו. אז מה יעזור? אומר הרב קוק, אתה יודע מה שקורה בשבת? בשבת שני יהודים נכנסים לבית הכנסת. אחד מנהל בנק, והשני פועל פשוט. הפועל הפשוט, הוא גבאי. והוא יקבע מי יעלה ראשון לתורה. והמנהל בנק אולי לא, אפילו לא יזכה לעלות לתורה. הכל מתהפך. יושבים על אותו ספסל. כולם לבושים אותו דבר. כולם בגדי שבת. כולם אוכלים את אותו אוכל. גם נפגשים. את מנהל הבנק מאוד קשה לפגוש. אם אתה נכנס לבנק, יהיה מאוד קשה לפגוש את מנהל הבנק. בשבת הוא יושב לידך בספסל, בית הכנסת. וכולם מזמינים את כולם. ולאט לאט, פעם בשבוע, מורידים את כל המתחים. משווים בין כל המעמדות. מה שנראה בלתי אפשרי במשך השבוע, בהשוויה הגמורה שיש במה שהשבת פועלת, מצאנו דרך, כלי, להשוות בין כולם. התורה משרה עלינו את הדרך הנכונה, איך לתרגם בפועל את הרעיונות הכי גדולים. בפירושו על עולת ראייה, הרב כותב ככה, למה בקידוש אנחנו אומרים, זיכרון למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים? למה אנחנו מזכירים את שניהם? דווקא בקידוש של שבת. הזיכרון למעשה בראשית, המורה כי לתעודה ולכוונה של העושר וההשתלמות, נברא העולם. זאת המגמה, זאת התוכנית האלוקית, שיהיה עושר בכלל העולם, בכל מעשה בראשית. מקצה אחד עד לקצה השני. ושהשם האחד ברא את כל הנמצא, וממילא מובן שהוא לתעודה רמה ונשגבה, אשר אנו מכירים אותה בתור סידור חיי המין האנושי כולו, על פי דרכי האהבה והאחווה. לכן אנחנו מזכירים זיכרון למעשה בראשית. יש לנו שאיפה כללית כזאת. וכדי להביא את תכלית נשגבה זו, נבחרה האומה האחת, המסוגלת לקבוע בה סדרי חיים כולם, על פי חפץ השם, באופן שישתדל רוחה לחיי האהבה והחסד להיות למופת לכל העולם. אז צריך להתחיל ממישהו. אתה מדבר על עושר לכלל העולם, אהבה ואחווה. צריך מודל. בכל דבר צריך מודל. אם אין לך מודל מוכן, קשה מאוד לראות איך עושים את זה. אתה רוצה לדעת איך עושים את זה? אתה רוצה לדעת איך לרוץ? אני אראה לך. אם אתה רואה מישהו רץ, אתה יודע איך לרוץ. אם אתה רואה מישהו מטפס, אתה יודע איך לטפס. אם אתה רוצה לראות בעולם אהבה ואחווה, אתה צריך שבאומה אחת בעולם זה יתכונן. בזיכרון למעשה בראשית, אנו מכירים התעודה הכללית, שהיא כמרכז לתעודתנו הפרטית. השאיפה שלנו כעם ישראל, זה שבאמת דבר כזה יתכונן בכלל העולם. ובזכר ליציאת מצרים, אנו מכירים את תעודתנו הפרטית, תעודת לאומנו וחובתנו הקדושה, לסדר דרכי חיינו על האופן המביא שלום ואהבת אחים בעמנו, עד שנהיה ראויים לברכת השם על תעודתנו. כשאנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, אנחנו אומרים ככה, כדי שזה יהיה בעולם זה צריך להיות אצלנו. השאיפה, הבקשה שלנו האמיתית היא באמת שזה יהיה בעולם. אבל צריך להתחיל מן הבית. אז אנחנו נעשה את זה עכשיו. אנחנו מדברים על אהבת העמים ביניהם. על השלום בין כולם. לא נצליח להביא את הרעיון הזה לעולם, אם אנחנו לא נממש אותו כאן. וכפי שנתתי לפני כן כמשל, את סיפור שני היהודים האלה שנכנסים לבית הכנסת, ומצליחים להתדבר, שמצליחים להיפגש, ללמוד ביחד, לחוות את החוויה המשותפת, של הזמן הקדוש הזה שנקרא שבת, וכל ההבדלים נמחקים, אותה חולצה לבנה לשניהם, אותה תחושת אהבה ואחווה, ושבת אחים גם יחד. לאט לאט, מתוך מה שנצליח לעשות כאן, אצלנו בפנים, יוקרן הדבר לכלל העולם. לכן אומר הרב, כל זו האידיאליות האנושית החברתית תתבסס ותתקיים, לא בצמצום מסגרתה הקוסמופוליטית והאוניברסלית לעצמה ולבדה. השלום העולמי לא ייקון מתוך זה שהעמים בלעדי ישראל ינסו לכונן שלום בלי שלום לעם הזה. זה לא ייקון. מחשבה אוניברסלית של שלום, בלא לקחת בחשבון האפשרות של מעבדה כזאת, מעבדה ליצירת אחווה, אהבה ויחסים של כבוד, של אמת ואמונה בין בני אדם, בעם אחד, על פי הדרכה של תורה, שיודעת מראש איך מכוננים את זה, הדבר הזה לא יהיה. להפריח מחשבות כלליות של שלום, בלי שאתה יכול להיפגש עם זה באופן ממשי, אידיאלי, אבל מציאותי. הדבר הזה נשאר רעיון פורח באוויר. והוא לא יהיה, הוא לא יתקיים. אלא באחיזתה המפורשת ומוכרת ביסודה ושורשה, האידיאלית האלוקית, בלי הדרכה אלוקית, זה לא יהיה. בצדק ושלום כל עולמים, במערכת המידות העליונות של טוב השם לכל ורחמיו שעל כל מעשיו, בלי לימוד המידות הנדרשות מן המידות האלוקיות, אף מה הוא חנון, אף אתה חנון, מה הוא רחום, אף אתה תהיה רחום, אם לא תלמד את זה מריבונו של עולם, אתה רק תדבר על זה בצורה ארפילית, עם סיסמאות על הקירות. זה לא יהיה. בכל העמים שעשו מלחמות, קמו תנועות שלום. אנחנו זוכים בדיוק מה שהיה כשאמריקה יצאה למלחמה בווייטנאם. היותר מבוגרים מאיתנו זוכים את זה. תנועות שלום אדירות. ואמריקה חזרה לעשות מלחמה. לא בפחות אכזריות, לא בפחות השתלטות, לא בפחות רודנות. למה? כי התנועות האלה לא קיבלו פרנסה אמיתית מהדרכה אלוקית. מה הם הערכים האמיתיים של צדק, יושר, אמת, לא תחכים ולא פוליטיקה, לא סיפורים של שלום שישמשו ככיסוי לרצון של השתלטות, לא שלום שמדכא אלא שלום שמרומם, לא שלום שכל אחד דואג לעצמו אלא שלום של אחווה אמיתית, של עזרה זה לזה, של אלה שיש להם המוכנים לתת לאלה שאין להם. לא מתוך אינטרסים, מתוך שאיפה אמיתית של נותן לכם לכל בשר. לא שלום בלי תיקון המידות הפרטיות והלאומיות, אלא שלום שבא מתוך והלכת בדרכיו. לא הפרחת בלונים של אהבה, כשאתה בעיקר אוהב את עצמך. זה לא יהיה. ההבדלה האלוקית בין ישראל לעמים, בקביעות עניינו המיוחד, החובק זרועות עולם, ומכונן אושיות דורות ועולמים, ניצבת היא לעד לעולם, ומתוכה הוא שמתגלה ומסתדר אור האושר והנועם, ההטבה והשכלול של חיי האדם הכלליים על פני תבל ויושבבה. יש אנשים שמאוד נבעלים מזה, שמרים את ההבדל שבין ישראל לבין העמים. איך תהיה אחווה? איך יהיה מפגש? איך ידברו אחד עם השני? איפה תהיה את נקודת הפגישה? זו טעות. האם מורה יכול להשרות על התלמידים שאיפות, אם הוא בעצמו עושה את עצמו כתלמיד קטן שלא למד? אם המורה בהפסקה אין לו כבר מעמד של מורה, אלא מעמד של משחק גולות? ממי ילמדו התלמידים מהי גדולה? אם המורה יאמץ את דרכי הילדים המשתעשעים בדברים שכרגע הם לפי מדרגתם, אבל לאורך זמן יגלו שהם היו נכונים רק לילדותם. בוא תשמעו מה שכותב הרב, אביו של הרב ציודה, בחלק ראשון של אגרותיו. עד מתי נהיה כל כך בטלנים? עד שנחשוד תמיד רק את עצמנו, שכל השבחים והמעלות הרמות הנאמרים ממקורות כל כך חשובים עלינו, שלו היו הדברים כאלה נאמרים על כל עם ולשון, היו מתנשאים בגאון ורב נורא על כל, היו יודעים תמיד לעדפות יפה את היתרון המיוחד שלהם. אם על מה שאומרים עלינו היו אומרים על עם אחר, איך העם הזה היה מתרומם? ואנו משעה שפיעפה בנו הארס של הליברליות החיצונית. מה זה הליברליות החיצונית? יהודים, אנחנו מסכימים שיהיו לכם זכויות ככל אדם. הליברליות החיצונית. באירופה במאה ה-19, לאט לאט, בכל מדינות אירופה, הסכימו להגיד שיהודים הם בני אדם. כמה התפעלות התפעלו הרבה מאחינו. נותנים לנו זכויות כבני אדם. אנחנו שווים לכולם. דיינו! אבל אנחנו שכחנו את העיקר. לא היינו צריכים הסכמתם של אף אחד כדי להיחשב כבני אדם. ושכחנו שבעצם על עמנו נאמרו היתרונות הכי גדולים לעומת כל עם אחר. מהתלהבות כזאת שסוף סוף משווים את מעמדנו למעמד כל אדם. אתם היהודים הולכים על שניים, אתם כמו כולם. איזו התלהבות. אבל זה מסמא את עינינו לראות את היתרונות האמיתיים שלנו. אין אנו יודעים אחרת, כי אם למחוק את כל התווים הבולטים כל כך, המבדילים אותנו בהבדל כל כך עצמי מכל העמים, אנחנו לא כמו כל בני אדם. יש לנו יתרונות שגם בני אדם אחרים מבליטים. אתם עמד תנך? הבאתם לעולם את התנך? הבאתם לעולם את הנבואה? הבאתם לעולם את מוסר הנביאים? אתם עם בכלל שכבר חי אלפי שנים. הגעתם להישגים אדירים. הבדל כזה אשר אני לפחות אותו אפילו נימה אחת מגדרו של הכוזרי, המגדיר אותנו כסוג החמישי. מי שירצה לטשטש את ההבדל הזה, לא ימצא מורה לאנושות. הוא ירצה לעשות מעם ישראל ילד קטן שמשחק עם כולם משחקי שלום, בלי דרך ממשית להשלים את המגמה ולממש אותה. הוא לא ירצה שהעם הזה יגלה באמת משהו מסוגל. והאסון יהיה חמור ונורא. לפיכך, רעננות הקודש, הנובעת ממעיין התואר, של אז העמים ובחיר זגולתם, בקישורה החיונית, אל המשך חיי כל העולמים ומקורם, אך היא בתוקף תפארתה, תאפשר ותבטיח. את סידור היושר והטוב בעולמנו זה, ובחברתו האנושית, על פי שני פסוקים בצפניה. כי אז ההפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. בעת היי אבי אתכם ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, בשובי שבותיכם לעיניכם, אמר השם. כינון עם ישראל בארצו, השלמת תעודתו, הבלטת ערכו, הגדלת תורתו, רק לטובת העולם כולו. לא על חשבונו, ההפך, חס ושלום. ולפיכך, המסקנה. בסוף המאמר הזה באה המסקנה. הבראת ישראל ותחייתו, בקיבוץ גלויותיו לשיבת שבותו ובניין ארצו, הגדלת תורתו והאדרתה והחזרת שכינתו למקומה, באימוץ, אומץ, כוחו הרוחני והחומרי, חוסן קדושתו ותארתו, ופיתוח ישובו ומדיניותו במשמרת חוקתו ומצוותו האלוקית, בשיא שלמות אהבתו ואחוותיותו, בהבנתו הדתית הפנימית. כשאנחנו נצליח יותר ויותר לבנות את האחווה הפנימית בינינו, מתוך אהבה הדדית, כבוד זה לזה, בפנים, בתוך העם, פנים אל פנים, ללא הבדלים, לא קבוצות, לא זרמים, לא שיטות, לא מפלגות, ולא אנשים קרועים זה מזה, היא המפתח והיסוד, הבסיס והביטחון לשלום העולם. אתה רוצה שלום בעולם? קדימה לעבודה כאן. וסידור צדקו, ישרו ונעמו של האדם וחייו, להתעוררות הנבואה והתחדשות השראתה האמיתית, ולאושר לחברה האנושית, ביחסי איש לרעהו, ועם לרעהו. מתוך העבודה הנמרצת כאן בפנים, שנצליח לבנות את אותה חברה אידיאלית על פי הציוויון והאופי המיוחד שלנו, כך מכאן נקרין לכל העולם שיסתכל עלינו בעיניים מאוד פקוחות את תקוותו האחרונה, שאכן יוכל לקון שלום בעולם ויתממש מתוך הדרכה האלוקית שניתנה לעם ישראל, עם סגולתו, לטובת העולם כולו. שלום.